שלום לכולם, אתם נמצאים בפודקאסט האסטרטגי של המכון למחקרי ביטחון לאומי, תוכנית מיוחדת סביב האירועים של שתי היממות האחרונות, המאבק שלנו מול חמאס, אבל זה לא רק זה, זה גם ההתפרעויות שהיו בחלק מהציבור הערבי, בעיקר הצעיר, בתחומי מדינת ישראל, וכפי שאתם זוכרים, גם הכל התחיל מנושא ירושלים, וכל האירועים שהביאו להגברת הלהט, כן, נקרא לזה הדתי-לאומי, בעקבות מה שהתרחש בירושלים. איתנו חוקרי המכון, מאיר אלרן, שמכסה את נושא של הזירה האזרחית, וידבר היום בעיקר על הנושא של הציבור הערבי בישראל, ומה נכון לעשות. פנינה ברוך שרביט, שהיא גם מומחית שלנו למשפט בינלאומי, וגם לנושאים שקשורים ביחסי, נקרא לזה, מדינה חברה, וקובי מיכאל, שהוא המומחה שלנו לנושא הפלסטיני. ומאיר, אני מבקש להתחיל איתך, לא אמרתי, אני יהודי דקל, מנהל המכון. ביקשתי להתחיל איתך בעניין של ההתפרצות הזאת עכשיו, נקרא לזה ברחוב הערבי, בתחומי מדינת ישראל, שזה אירוע שאני חושב שיש לו השלכות מאוד שליליות, אולי אפילו יותר חמורות מהאימות הצבאי מול חמאס. איך נכון לטפל באירוע הזה, ואם אפשר לטפל באירוע הזה, ולהביא להרגעה כמה שיותר מהירה ברחוב?
אז קודם כל, אודי, תודה רבה על השאלה שאני מסכים להנחת היסוד שמונחת בה. אני חושב שבאמת מבחינת האתגרים, האתגר עם חמאס ועם רקטות, עם כל היותו חריף, מעורר התרגשות מוצדקת כמובן. הבעיה היותר חמורה מבחינתנו, שהיא עוסקת ביסודות של החברה הישראלית, הנה סימן השאלה שמופנה עכשיו לגבי מרקם היחסים והדו-קיום בין הרוב היהודי למיעוט הערבי בישראל. אני רוצה להגיד רק כמילת הקדמה אחת, שאנחנו, זה בא לנו, ההתפרויות האלה והמשבר הזה, בא לנו לא רק בצד האירוע של הרקטות מחמאס, מעזה, אלא גם בא לנו על אחרי תקופה ארוכה מאוד של תהליכי התקרבות, אומנם זהירים, בינינו לבין בין היהודים לבין הערבים בישראל, שנמשך כבר כ-20 שנה. התקרבות שהתחילה בנושאים הכלכליים, נמשכה בנושאים החברתיים, ולאחרונה בא לידי ביטוי מאוד מאוד משמעותי לדעתי, גם בנושא הפוליטי, כאשר אנחנו רואים שהמפלגות הערביות מחפשות דרך להשפיע על ממשלת ישראל, לא רק מבחוץ באמצעים פרלמנטריים, אלא גם בפנים באמצעים של אקזקוטיביים, של השתתפות בצורה כזו אחרת בממשלה. עכשיו, ההתפתחויות האלה הן היסטוריות חשובות מעין כמוהם, כמובן שהן אינן פשוטות לציבור הערבי, יש הרבה שאלות שהן שאלות יסוד של הסכסוך הישראלי הפלסטיני, אבל אני רוצה לבוא ולהגיד כבר עכשיו שאני חושב, שרוב הציבור, רוב רובו של הציבור הערבי, והרוב של ההנהגותיו השונות, והמפולגות והמסוכסכות ביניהן, מעוניינות להמשיך בתהליך הזה בצורה חד משמעית וברורה, ועדות לכך אני מוצא מדבריו של היום, של מנסור עבאס, שהוא ראש רע"מ, ראש מפלגה ותנועה אסלאמיסטית מובהקת ומכירה בעצמה ככזו, או מציגה את עצמה ככזו, שאומר, אני קורא לשמור על מרקם היחסים בעברית, הוא אומר את זה, אבל גם בערבית, ומה שאני קורא לכם עכשיו זה גם תרגום למה שהוא אמר בלילה בערבית לציבור הערבי, ואני מדגיש דווקא את החלק הזה, יבוא יום ונמצא את העת המתאימה לעבור חשבון, אך עלינו כעת להפעיל את השכל וההיגיון ולנהוג ברציונליות ולמנוע הידרדרות המצב. ובעברית הוא אומר, אני קורא למפגינים לממש את זכותם החוקית ולגיטימית להפגין ולהביע את עמדתם באופן חוקי ואחראי, מלפגוע בחיי אדם, ואני קורא לשמור על מרקם היחסים הסובלני והעדין בין אזרחי המדינה היהודים והערבים, ודוחה כל תופעה של אלימות.
מאיר, אני דווקא רוצה פה לאתגר אותך, בבקשה. בתור אחד גם שמוביל אצלנו תוכנית במכון של יותר שיתוף ושילוב של בין הציבור הערבי לציבור היהודי במדינת ישראל, אנחנו כל הזמן שואלים את עצמנו את השאלה, שאנחנו רואים את האלימות ברחוב הערבי, אנחנו כל הזמן שואלים את עצמנו את השאלה, האם האלימות הזאת תיוותר ברחוב הערבי, או בשלב מסוים תופנה כלפי הצד היהודי, א', ב', מהצד היהודי, כפי שאתה יודע, בכל הסקרים שאנחנו עושים, הציבור היהודי מתייחס לערבים כסוג של גייס חמישי, והנה הוא מקבל את האימות, הנה יש לנו אירוע פה עם חמאס, והגייס החמישי יוצא נגדנו. איך מתמודדים עם העניין הזה?
ובכן, אני אומר כמה דברים לגבי השאלה הזאת. קודם כל אני רוצה להגיד לכם שכל ניסיון לחבר את טראם ואת מנסור עבאס לחמאס, אני דוחה את זה לחלוטין. הוא לא מקבל את זה, ואני לא מקבל את זה, והציבור הערבי אינו מקבל את זה. מנסור עבאס והרע"מ, כמו מפלגות אחרות בציבור הערבי, מפלגות ישראליות, שיש להם בעיה קשה, ויש גם לנו בעיה קשה עם הנושא של הסכסוך הישראלי-ערבי, והדרכים לפתרונו. מדובר על אזרחים ישראלים, אזרחים ישראלים שבדרך כלל הם אזרחים שומרי חוק וסדר, גם בתקופה, ואתה צודק שאתה העלית את הנקודה הזאת, שבה האלימות והפשיעה במרחב הערבי, בציבור הערבי, הולכת בגואה. ואכן, כפי שאתה ציינת, אני חושש מאוד שחלק מהחיילים של ארגוני הפשע, אלה שהגיעו לשם בגלל בעיות מצוקה ובגלל כל מיני סיבות אחרות שלא זה המקום לפרטן, אוקיי? הם חברים שקל מאוד להסיט אותם, יש כאלה שיכולים להסיט אותם, ויכול מאוד להיות שנמצא קורלציה בין חלקם לבין חלק מהקבוצות של הפורעים שאנחנו מוצאים אותם ברחובותינו ובכבישינו. אז יש קשר בעניין הזה, ואם אתה שואל אותי, זה המקום גם כן לחשוב, לא היום אבל מוחרתיים, על איך מדינת ישראל עוסקת בנושא של הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, כסוגיה ישראלית, לא כסוגיה של ערביי ישראל, של סקטור. זאת תפיסה של מובלעות שאנחנו שוללים אותה מן היסוד, וצריכים לפעול נגדה. אבל אם נחזור למה שאני אמרתי קודם, אני רוצה להגיד, שבסך הכל אני רואה כאן מצב שבו יש לנו בצד אחד קבוצה קטנה מאוד של פורעים, שעוסקים באלימות, שהם משוסים על ידי בעלי עניין מבחוץ ומבפנים, צריכים לזכור שבתנועה האסלאמית יש את הפלג הצפוני, שהוא פלג רדיקלי הרבה יותר, שהוא גרם לפילוג, החיכוך בין שתי הקבוצות האלה בתנועה האסלאמית, גרם לפילוג ביניהם 1996, והתנועה האסלאמית, הפלג הדרומי של מנסור עבאס, מייצגת תפיסה אחרת לחלוטין ושוללת לחלוטין את התפיסה של הפלג הצפוני של ראאד סלאח.
אבל איך מרגיעים? איך אנחנו מרגיעים עכשיו?
אוקיי, אז עכשיו, בסדר גמור, אני מבא עכשיו לקונקרטי. עושים שני דברים, קודם כל המשטרה צריכה לפעול בצורה רגישה, אבל נחושה, באותם מקומות שבהם קיימים את המקשיות האלה. אני לא בטוח שהכנסת גורמים אגב לעניין הזה, שיותר רגילים לעבוד בשטחים ומול הפרות בשטחים, אני לא בטוח שזה הפתרון האופטימלי, אבל משטרת ישראל צריכה לשמור על הסדר ללא שום ספק, אוקיי? ולנסות עד כמה שאפשר, יכול להיות to diffuse, להוציא את הנפצים מתוך השטח, ולהביא לסדר ולהפסקת אלימות. אבל זה לא יספיק. אני חושב שנקדשת כאן פעולה משותפת של ההנהגה היהודית בישראל עם ההנהגה הערבית בישראל, להרגעת הרוחות ולעבודה משותפת ולהסברה משותפת שהדבר הזה משרת את זאת אומרת, הדו-קיום, והפסקת האלימות משרתת את האינטרסים של הציבור היהודי והציבור הערבי כאחד, אוקיי? ואני חושב שכבר עכשיו מחמוד עבאס וגם אחרים מושיטים את ידם למדינת ישראל וממשלת ישראל ולמפלגות בישראל, וכן דרך אגב כן למנהיגות הדתית, גם היהודית וגם המוסלמית, אוקיי? עכשיו נגמר הרמדאן, מתחיל עכשיו עיד אל פיטר, בא חג השבועות, זה זמן טוב, אוקיי? להרגיע, להשליט את הסדר, להוציא את הנפצים מתוך הרחובות שלנו, אוקיי, ולעבוד ביחד. אם אנחנו נביא להבנה ולהסכמה ולפעולה משותפת בין המנהיגות היהודית והערבית בישראל על רקע המשבר שבו אנחנו נמצאים, זה יהיה בסיס מצוין לשיתוף פעולה פוליטי, שאני רואה אותו כחיוני, למרות חילוקי הדעות בנושא הפלסטיני, הכללי, בין יהודים לבין ערבים בישראל.
תודה, מאיר. פנינה, אני רוצה לפנות אלייך בהמשך למה שהתפתח עכשיו. אני בסך הכל יכול לקבל את ההמלצה של מאיר, אבל אני מאוד ספק יש לי שאפשר לממש את ההמלצה הזאת, כי אנחנו בעצם במדינה ללא משילות, אנחנו הגדרנו בדרך אגב את כל המרחבים האלה שקראנו להם מובלעות בלתי נשלטות, אין לנו מערכת פוליטית מתפקדת באמת, האם יש דרך היום לגייס כוחות ולהביא למה שמאיר ממליץ עליו?
אז אני חושבת שכן, ברור שאנחנו לא במצב אופטימלי, כן? אנחנו נכנסנו לזה במציאות פוליטית מאוד לא יציבה, אבל אני חושבת קודם כל, בכל מה שקשור למתינות של המשטרה ולזהירות בשימוש בכוח, וכדאי להסתכל על ההמלצות של ועדת אור, ועל התחקיר שהיה שם על איך הידרדרנו שם, ולהפיק לקחים, ואני חושבת שבינתיים המשטרה עושה מה שאני רואה, עושה מאמץ ליישם את זה ולהיות מאוד מאוד זהירה בשימוש בכוח, צריך להמשיך בדרך הזאת. כל הרוג מירי של המשטרה בצד הערבי, זה ידרדר עוד יותר את המצב, אז זה דבר אחד. במישור הנכון שכרגע הנהגה פוליטית במדינה קצת משותקת, למרות שמצד שני זה שכרגע בממשלה יש גורמים שמאזנים אחד את השני, אולי קצת מרגיע לפחות אמירות קיצוניות מדי שם, אבל אני מתחברת למה שמאיר אמר, יש פה איזושהי הזדמנות ופוטנציאל, צריך להקשיב בלב פתוח לאמירות של ההנהגה הפלסטינית. שמענו את מנסור עבאס, אני מאוד מקווה שגם חברי הכנסת האחרים, ולא רק חבר הכנסת פרג' ממרץ שדיבר אתמול מדם ליבו וקרא להנהגה הערבית לבוא ולהרגיע, אבל גם חברי הרשימה המשותפת, כדאי שיפתחו גם הם את הפה. אני חושבת שיש פה מקום להנהגה הפוליטית ולהנהגה הערבית המוניציפלית בדרג המוניציפלי להיות המבוגר האחראי שבא ומרגיע את הרחוב מהצד הערבי, ובמקביל שוב ראשי העיר, הדרג המוניציפלי בוודאי בערים המעורבות, ומנהיגים חברתיים ומנהיגים דתיים מהצד היהודי ומהצד המוסלמי יכולים לשחק פה תפקיד מאוד משמעותי. החבר'ה הצעירים הערבים, אנחנו רואים כאן גם את התסכול, גם את האלימות שאמרת, שבפנים, והרבה מאוד חבר'ה שהם בשוליים, ועכשיו באמת האלימות נעלה לכיוון החוצה רק מהמגזר, כן? אז אנחנו, אין להם הנהגה ברורה, אבל זה לא אומר שאי אפשר, שהם יבואו גורמים יותר מבוגרים, יותר מתונים, יותר, וירגיעו ששוב, רוב הציבור הערבי שם משווע, לשקט הזה, אז אני חושבת שזה בהחלט משהו שאפשר לעשות אותו. והדבר הנוסף שמאוד חשוב לעשות, אולי זה יחבר לגמרי שקובי מנסתם מדבר, ואני חושבת שמשלה כבר נוקטת בגישה הזאת, מאוד חשוב להמשיך, זה לעשות הפרדה מאוד ברורה בין החמאס ובין הצעדים מול החמאס, לבין מה שאנחנו עושים בזירה הפנימית ומול הציבור הערבי בישראל, והייתי שמה כאן גם את מזרח ירושלים, מול החמאס, מלחמה עם הרציונל שדיה מלחמה, צריך להיכנס בהם לדעתי, באמת אין ברירה, הם לדעתי שמו אותנו במקום שכולם מצפים לזה, כולל הרבה ישראל אגב, ולגבי מה שקורה בפנים, שם זה רציונל של אכיפת חוק, ושל למתן כמה שיותר את הדברים, וכמה שיותר בהידברות, וכמה
ומניעת
שיותר...
חיכוך, ומניעת חיכוך ושפלות.
והפרדה מוחלטת גם בדיבור וגם באופן שמתייחסים, מאוד חשוב לעשות את ההפרדה, כי אם אנחנו לא עושים את ההפרדה, אנחנו פשוט נותנים פה פרס לחמאס, הישג אסטרטגי מדהים מבחינתו, שהוא פתאום עכשיו הפך להיות מגן ירושלים ומגן ערביי ישראל. כן? זה הדבר האחרון שישראל צריכה, ודעתי גם הדבר האחרון שהערבים אזרחי ישראל צריכים.
תודה פנינה. קובי, וזה מביא אליך, באמת חמאס, אני חושב בחלום הכי ורוד שלו, הוא לא האמין שהוא יצליח לגייס את ערביי 48, הוא קורא לערביי ישראל, שבעצם בזמן שהוא מנהל איתנו מערכה צבאית, הם יעשו גם כן, פרעות בתוך היישובים המשותפים, ואם אני מסתכל בכלל על חמאס בנקודת הזמן הזו, הוא בעצם בנקודת C, כי הוא הצליח להשיג את כל מה שהוא רוצה להשיג עד לרגע זה. גם מגן אל-אקצה, גם הרשות לא רלוונטית, גם הפתיע אותנו פעמיים, גם בשיגור על ירושלים, וגם במתחים הכבדים למרכז הארץ בלילה, בלילה האחרון, והוא בכלל על הגובה, בניגוד לכל הציפיות שחשבנו קודם. לאן מתקדמים מהאירוע הזה? זאת אומרת, האם אנחנו כבר, אנחנו לקראת נקודת היפוך, או חמאס מכין לנו הפתעות נוספות?
קודם כל, בהתייחס לחלק הראשון של דבריך, בנוגע לערביי ישראל, אני חושב שהמהלך הזה היה מהלך מתוכנן מזה זמן. החמאס עובדת באורך רוח כמיטב המסורת של האחים המוסלמים, איננה ממהרת לשום מקום, הכינה היטב את הסיפור של מזרח ירושלים בעקבות תחיית הבחירות, וכיוונה בהחלט גם לגדה המערבית, גם למזרח ירושלים, שהיא אוכלוסייה פלסטינית מובחנת, בהתייחס לגדה המערבית, וגם לערביי 48 להגדרתם או לשיטתם. בפירוש, מה שנקרא, רואים את זה כחלק ממערכה אחת, ובמובן הזה הם יכולים לסמן לעצמם וי אחד גדול, בפירוש הגיעו להישג כמו שאתה אמרת. העניין הוא שבעגה האסטרטגית יש מושג שנקרא שיא ההצלחה, וחשוב מאוד שלא לעבור את שיא ההצלחה, ונראה לי שחמאס בדרך לעבור את שיא ההצלחה, ואומר, יש כאן איזשהו סוג של אופוריה חמאסית, איזשהו סוג של התלהבות שיכול להיות שמוזנת בחלקה גם על ידינו, והם במובן הזה מאוד מאוד לא נזהרים שלא לעבור את שיא ההצלחה.
על ידינו זה בתור אלה שתמיד אוהבים להסתכל על חצי הכוס הריקה, ולא מסתכלים
על החוץ המלי. על אלה שמאדירים מאוד את כל מה שעושה חמאס, מבלי להתייחס לפוטנציאל הנזק שהם מייצרים, ולנזק שהם גורמים לתושבי עזה, לרשות הפלסטינית, לעצם הרעיון של מדינה פלסטינית, או הסדר בעתיד לבוא, וכיוצא בזה. אני חושב שבסופו של יום חמאס נמצאת עכשיו בנקודה, ואנחנו צריכים לעזור לה להגיע לנקודה הזאת של לעבור את שיא ההצלחה. הם מיצו את ההישגים, הם מיצו גם את פוטנציאל ההזק, למרות שהם יכולים טיל נונטט פה, כמו שאנחנו רואים, ולצערנו הצליחו לעשות את מה שעשו ממש לפני שעה קלה, הם יכולים לשגר עוד רקטות לטווח היותר קרוב ולטווח היותר רחוק, אבל הם בעצם מיצו את ההישג. אבל אנחנו חייבים להעביר אותם אל מעבר לשיא ההצלחה, מכיוון שאנחנו נמצאים כאן במערכה שהיא לא רק מול חמאס, על המערכה הזאת מתבוננים הרבה מאוד אחרים, ובכללם גם ערביי ישראל, הגורמים המיליטנטיים מתוך ערביי ישראל, שמבחינתם צוהלים ושמחים על הישגי חמאס, אבל גם מדינות ערב, הקרובות יותר והרחוקות יותר, שממש ממש לא מייחלות להצלחה משמעותית או להישג של חמאס, ולהפך, היו רוצות לראות אותנו מפעילים נבוט מאוד מאוד משמעותי למול חמאס, וכמובן גם הפלסטינים באיוש והרשות הפלסטינית. ולכן, אנחנו איננו יכולים לסיים את המערכה הזאת עם עוד איזושהי הסדרה ברוח ההסדרות הקודמות שאנחנו הכרנו, או ברוח הפסקות האש שאנחנו הכרנו. אנחנו חייבים לפגוע ומשמעותית ביכולת הצבאית של חמאס, ובוודאי ובוודאי ביכולת ההשתקמות שלהם, ואני נושא פנים גם אל העתיד לבוא, מה יקרה ביום שאחרי הפסקת האש. מכיוון שאנחנו רואים שחמאס, בצורה הכי צינית שיכולה להיות, מנצלים את כל מה שישראל והקהילה הבינלאומית מאפשרת לרצועת עזה, ובמקום לדאוג לרווחת האוכלוסייה, הם משתמשים בסיוע הישראלי והבינלאומי הזה על מנת להתעצם מחדש. ואנחנו צריכים לתת את הדעת לעניין הזה, אנחנו צריכים לחשוב על מה המשמעות של הכסף הקטרי שאנחנו מזרימים, ולחשוב שהרגיעה היחסית באמצעות הסיוע הקטרי הזה גובה מאיתנו מחיר גבוה יותר בהמשך. אנחנו צריכים לחשוב מה המשמעות של החומרים הדו-שימושיים שאנחנו מכניסים לרצועה, בין אם זה חומרי בניין, בין אם זה דשנים לחקלאות הפלסטינית, ואנחנו צריכים לחשוב באופן הרבה יותר יצירתי על מנגנונים שלא יאפשרו לחמאס לנצל את כל הדברים הללו לטובת ההתעצמות. כי אם אנחנו עכשיו נקה בחוזקה בחמאס, נגיע להפסקת אש בתנאים שאנחנו נכתיב, אבל לא נדאג ליום של אחרי, חמאס מחדש תתעצם ונמצא את עצמנו בסיבוב דומה בעוד תקופה מסוימת, בהינתן טריגר כזה או אחר.
בעצם אתה אמרת שני דברים מאוד חשובים, זאת אומרת, בהנחה שהם נכונים. הדבר ראשון אמרת שבאירוע הזה אנחנו צריכים להיות סובלניים להתמיד, להמשיך להקות חזק בחמאס, ולא להתפתות עכשיו לכל מיני לחצים שכבר קיימים, לסיים את האירוע הזה. אבל אז אנחנו לוקחים שני סיכונים. אחד, אירוע מתמשך, כנראה שיהיו גם פגיעות בצד שלנו, כפי שראינו עד עכשיו, והוא מעורר, כן, את כל העצבים הרגישים האחרים בקרב ערביי ישראל, ירושלים, אל-אקצה, כלומר, הוא לא מרגיע את העצבים הרגישים האחרים, אבל אתה בעצם אומר, אבל אין ברירה, חייבים להכות בחמאס מכה צבאית משמעותית, שהנזק יהיה ברור, גלוי, ולא יוסתר מתחת לאדמה. זה נקודה אחת. נקודה שנייה שאתה אומר, בריאה ארוכת טווח, לצאת מהמנגנון הזה של ההסדרה, של כל האירועים האחרונים שהיה לו עם חמאס, שלושת המבצעים האחרונים שהיו עם חמאס, בסוף מגיע הנייר המצרי, אותו נייר ההסדרה, שבעצם מאפשר לחמאס להשתקם מחדש, ואחרי מספר שנים אנחנו מוצאים את עצמנו באותו מצב. כלומר, צריך לייצר משהו חדש לחלוטין, אתה אומר.
אני חושב שתצטרך להיות הסדרה למול רצועת עזה, אין כתובת אחרת ברצועת עזה, אבל זו צריכה להיות חמאס שהיא הרבה יותר מוחלשת מבחינת צבאית. המאמץ שלנו, קודם כל ההסדרה הזו צריכה להיות בתנאים אחרים מהתנאים שהיו ההסדרות הקודמות, והתייחסתי לזה גם קודם בדבריי, ודבר נוסף, זו צריכה להיות חמאס שמגיעה להסדרה הרבה יותר חלשה מבחינת צבאית, וכזו שאיננה יכולה לחדש את ההתעצמות הצבאית שלה בקלות יחסית כמו שעשתה עד היום. עכשיו, זה נכון החיבור הזה שעשית לערביי ישראל, ואני רוצה להתחבר גם למה שאמרו קודמיי. כאן הגיע העת למנהיגות משני הצדדים, זה אומר שראש הממשלה, השר לביטחון פנים, שר הפנים, צריכים לקרוא לחברי הכנסת ולהנהגה הערבית, לצאת יחד במסיבת עיתונאים משותפת, ולקרוא להרגעה המתבקשת הזאת, אבל בה בעת, למול כל הגורמים הקיצוניים המיליטנטיים הללו, ששורפים מכוניות, בתי כנסת וכל השאר, מולם צריך להפעיל את כל עוצמת אכיפת החוק. לא למצמץ בעניין הזה. את כל עוצמת אכיפת החוק. ואת כל הדברים האלה צריך לעשות ביחד עם המתחים שביניהם.
אוקיי.
אני
רוצה לחזור לך, וגם אלייך, פנינה, בשני היבטים למה שקובי אומר. כולנו מרגישים דרך אגב באיזושהי תחושה, שאסור לנו לתת לחמאס לנצח במלחמה הזאת על כללי המשחק. והגדירו כבר חכמים ממני, שניצחון זה יכולת לכפות על האויב את תנאינו להפסקת אש. אז אנחנו עוד לא הגענו לנקודה הזאת, ולפיכך צריך להמשיך ולהקות קשה בחמאס בעזה. השאלה, מאיר, האם מה שאתה מציג, הצורך המיידי להרגיע את הרחוב הערבי ולגייס את המנהיגות, הוא רלוונטי כל עוד אנחנו ממשיכים להקות בעזה. נקודה אחת. ואלייך פנינה חרב מיד, אני שואל על הממד הבינלאומי, כי אולי בנקודת הזמן הזאת התחלנו רע, דרך אגב, בגלל ירושלים, העולם והאזור היה נגדנו, עכשיו מצבנו יחסית טוב במעמד הבינלאומי, בגלל המתקפה הזאת שמתקפת הטרור על מרכזי האוכלוסייה במדינת ישראל, אבל שירו אחרי זה את הנזקים בעזה, אז אנחנו גם נאבד מחדש את ה... איך מייצרים את החיבור בין שלושת הממדים האלה, ויודעים לקבל את ההחלטה הנכונה בזמן הנכון? מאיר, אתה ראשון.
לשאלתך, קודם כל, אני חושב שהזמן הנכון לעבודה משותפת ולקריאה משותפת של יהודים וערבים, של מנהיגים יהודים וערבים, היום בצהריים, ולהמשיך את זה הלאה, לא איזה מין קריאה בודדת, וגם לתרגם אותה לחצבה של מעשים, ואני מסכים עם אלה שאמרו, ולפני נזכיר את זה, לא רק לגייס את המנהיגים ברמה הלאומית, אלא גם המנהיגים ברמה התרבותית, הדתית, וגם ברמה המקומית, אני חושב שזו נקודה מאוד מאוד חשובה ונכונה. נקודה שנייה שאני רוצה לעשות בעניין הזה היא כזו, שימו לב לכך שאנחנו נפסיק, גם אנחנו, אני מציע, לא נדבר על הפורעים הערבים, יש פורעים בשני הצדדים, לצערי הרב. אני עושה גזרה שווה, לצערי הרב, בין פורעים מוסתים בחברה הערבית לבין גורמים מוסתים בחברה היהודית. יש לנו כאלה ויש לנו כאלה. הבעיה שלנו היא להבין שהם גורמים לנו נזק ממדרגה ראשונה, ויש גורמים מאחוריהם, גורמים פוליטיים, עם אדוות שונות ומתרחבות, כמובן שכאלה יותר ישירים ופחות ישירים, לא ניכנס לזה עכשיו, שעושים את העבודה הזאת, והחברה האלה בשטח, הפורעים הללו בשני הצדדים צריכים לרסן אותם בצורה ברורה, מובגנת, שכולם ידעו ובצורה שוויונית. אם המשטרה למשל יורדת רק על החבר'ה הערבים, כן? ועוזבת את החבר'ה היהודים שעושים את הפרובוקציות שלהם, זה רע מאוד, משום שזה מזין תחושות קיימות בתוך החברה הערבית, לצערי הרב גם מוצדקות בחלקן, אוקיי? של איפה ואיפה.
אמירות מאוד חשובות אתה אומר עכשיו, כן.
ואני מזכיר לי דרך אגב את האכיפה הבררנית בתקופת הקורונה בעניינים אחרים, למרות שיש קשר ביניהם, וכבר דיברנו על נושא המשילות. נושא אחרון אני רוצה להגיד, שאלת קודם, באיזה מידה בכלל יש לנו ממשלה וכו' וכו', מצב שהוא כמובן מאוד מבדיח. מצד שני, אני רוצה להזכיר כאן, שגם המצב הזה של אין לנו ממשלה, ממשלת מעבר, כלומר יש לנו וכו' וכו', הוא מצד אחד בעייתי מאוד, מצד שני, יש בו מיתרון. יש לנו היום הנהגות יהודיות, ישראליות, חלופיות, אוקיי, בתוך הממשלה ובגוש השינוי, מה שנקרא, שאני חושב שגם הם צריכים לבוא ולהגיד את דברם.
אני חשבתי שתדבר על דווקא ההנהגות המקומיות שצריכות לקחת יותר הובלה.
אז אני מסכים איתך לחלוטין, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. לצערי הרב, אם אני מסתכל ככה, יש בכלל ניכור בין הציבור הערבי, לא רק בין המשוסים, אלא גם בין הציבור הרחב, לבין הפוליטיקה בכלל. אגב, זה גם כמו שאצלנו, גם אנחנו, היהודים גם כן מעשו בפוליטיקה, הערבים גם מעשו בפוליטיקה שלהם ופוליטיקה, הם לא תולים בזה הרבה תקווה, ואין הרבה גורמים שהם שיכולים באמת להשפיע. אני מדבר על זה לאו דווקא כלפי הרחוב, הרחוב הוא לא בעייתי כרגע לפחות, מה שהבעייתי זה הקבוצות השוליות מצד אחד, והגג או התקרה הפוליטית, שאליה אני מסתכל. אני רוצה להגיד לכם, אם מהדבר הזה, שמה שקורה, הברוך שקורה לנו עכשיו, יבצר שיתוף פעולה יהודי-ערבי, בין אם עם הגוש הימני של הליכוד וביבי נתניהו, ובין אם בגוש השינוי וכו', ימצאו דרך לייצר הבנה משותפת ופעולה משותפת והסברה משותפת, זה יכול להיות לעתיד כאשר העסק יתייצב, ובסופו של דבר אני מקווה שהוא יתייצב אולי יותר מהר, יהווה בסיס לכך שאפשר לעבוד ביחד. גם אם יש בינינו חלקי דעות כל כך עמוקים, בתשתית, ויש כאלה, לא להתעלם מזה, אבל יש למרותם, ובהינתן אלה, יש לכולנו אינטרס מובהק. אני אומר לכם, שוב, אני קראתי עוד פעם, את החלק הערבי של דבריו של מצור הבאס, הוא אומר לערבים, לציבור שלו, אנחנו פוגעים ישירות בכך באינטרסים שלנו, להפסיק את זה, אוקיי? אני חושב לזה שזה מראה על ראייה מפוקחת, ראייה רחבה, ראייה עתידית, שאיננה מושפעת בצורה לא טובה ממה שקורה בזה, ובוודאי איננה מושפעת מהמסרים של החמאס מאז.
תודה מאיר. פנינה, זה לייך. מה ההשלכות להמשך המערכה עד שנרגיש שהשגנו את האפקט המתאים להתחיל לענות לקריאות לסיום על המעמד שלנו?
אני רק רוצה להגיד מילה, רק להתחבר למה שמאיר אמר, כלפי פנים אנחנו צריכים להתייחס לאזרחים, לאזרחי המדינה הערבים כאזרחי המדינה. זאת אומרת, מאוד חשוב כאן גם אפילו ההתבטאויות, זאת אומרת, לדבר על הפורעים, על האלה שנוקטים באלימות ואיתם, בוא אני מסכימה עם קובי, יד קשה, אבל לא לשים כל הזמן, גם בהתבטאויות,
את
ערביי ישראל, כאילו הבעיה עם ערביי ישראל. לא, הבעיה זה אותם פורעים, הפגנות אלימות, אנחנו רואים גם מדינות אחרות של אזרחים, וצריך להתייחס לאזרחים שמפגינים ועושים מעשי אלימות, זה פשיעה, כן, וצריך להתייחס לזה ברצינות, אבל להמשיך להתייחס אליהם כאזרחי המדינה עם כל הזכויות, וזה
אוקיי,
מאוד...
אוקיי, אבל עכשיו אני רוצה לעבור...
זה הסירה הבינלאומית.
כן.
אני חושבת שקודם כל, נכון, אין מה לעשות, ברגע שיתחילו לצאת, וכבר בטח מתחילים, אבל אם יהיו יותר התמונות של הגופות של ילדים פלסטינים, להתמודד מול זה בזירה הבינלאומית, בתקשורת הבינלאומית, וגם אם מראים מול זה את הילדים הישראלים מצטופפים במקלט, זה לא כוחות, כן, במישור של הדלקטימציה, אין ספק שאנחנו נחטוף, בואו נוסיף לזה גם את הפייק למיניהם, כי גם יהיו את זה, את כל התמונות המסוברקות, וזאת מערכה מאוד קשה, אבל צריך לנהל את המערכה הזאת, זה מחייב תיעוד כמה שיותר טוב,
מה שאנחנו לא עושים. כן, או אולי אנחנו מתעדים, אבל אנחנו לא משתפים.
שנים מדברים על זה, שנים מדברים על זה, וזה לא ממריא, אולי יש כבר שיפורים טכנולוגיים, תיעוד, למשל להראות את כל המקומות שבהם אנחנו מונעים פגיעה באזרחים, ואנחנו, ואיך אנחנו מתנהלים בצורה זהירה, זה צריך קודם כל גם ברמה המהותית, באמת למזהר כמה שאפשר פגיעה, עם אזהרות, עם שימוש בחימושים מדויקים, יש לנו אינטרס לדעתי למינימום פגיעה באזרחים, באמת אינטרס מהותי, גם בהיבט המוסרי, אבל גם בהיבט באמת של האינטרסים של ישראל, וצריך לבוא להימנע גם מאמירות, כל פעם יש את החוכמולוג שבדרך כלל לא קשור בכלל לשרשרת הפיקוד, כן, איזה, או מהדרג הפוליטי, או איזה מישהו שהוא לא קשור כצבא, שבא ומתחיל לדבר על האזרחים שם צריכים לסבול וכו' וכו', ובאמירות האלה תמיד עושים נגדנו אחר כך שימוש רב, אז גם צריך לדבר בצורה אחראית. מעבר לזה, אבל צריך, אני חושבת שאנחנו לא צריכים גם להיבהל יותר מדי, בסופו של דבר מהזירה המשפטית הבינלאומית, נכון? יש חקירה פתוחה בהג, בבית הדין הפלילי הבינלאומי.
אוטיק, יש אוטיק בחקירה הזאת, כן.
כן, וכבר יש לנו התובעת, כבר שלחה הודעה שהיא הולכת לבדוק גם את המקרים האלה, זה היה צפוי. מאוד קשה ומאוד יהיה רחוק להעמיד לדין על פשעי מלחמה של תקיפות לא מידתיות, של תקיפות מכוונות על אזרחים, מן הסתם לא, כי אנחנו לא עושים את זה. הטענה העיקרית תהיה תקיפות לא מידתיות, תיק מאוד קשה מבחינת התביעה, ושוב, הרבה מאוד מדינות שנלחמות בסיטואציות דומות, או עברו את זה, כן, אם זה אל-קאידה ודאש וכו', שגם פועלים באזורים מאוכלסים, באפגניסטן, עיראק, סוריה, הם נוקטים באותם דרכים כמונו, אם אנחנו על ספסל הנאשמים, גם הם וחלק ממדינות אירופה, למשל, הם חברות, או קנדה, הם חברות בבית הדין, יש להם סמכות עליהם, לא כל כך מהר יאפשרו מהלך כזה של 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 תביעה, ולכן אני לא הייתי נזהרת, אבל אנחנו צריכים להמשיך לכבד את הכללים כמובן. הנקודה הנוספת מבחינת הסדרה בזירה הבינלאומית, וזה ככה משפט אחרון, אני חושבת, וזה אני מתחברת למה שקובי אמר, ואני חושבת שזה מאוד חשוב, שמה שישראל צריכה לנסות לעשות זה שאותם גורמים בינלאומיים, בין אם זה בזירה האזורית או בזירה הבינלאומית, שאחר כך לוחצים לכיוון ההסדרה, פה צריך לשכנע אותם שחמאס הוא ספוילר, עכשיו יש לנו ממשל חדש שרוצה להחזיר למסע ומתן, חמאס הוא ספוילר, ולכן זה אינטרס גם של כל מי שרוצה באיזושהי התקדמות כאן, להחליש אותו ולא להסכים להיות בצד של ישראל, ולא להסכים להסדרה שמאפשרת לחמאס להמשיך להתעצם. אם יהיה לחץ מכל הצדדים על תנאים כאלה, ולא רק לחץ לישראל, בואי תסכימי לכל הסדרה, העיקר שיפסיק הסבב, אז יכול להיות שאפשר יהיה להגיע להסדרה יותר טובה מאשר הקודמות שאפשרו את ההתעצמות, ויכול להיות שחלק מהמחיר זה יהיה כן להסכים לאיזשהו חיזוק של הרשות הפלסטינית, ושל מה שקורה ביוש, גם כדי לבדל הפעם אולי לטובה, את מה שקורה, את הרשות הפלסטינית מול החמאס, ואז אולי אנחנו נוכל להביא להסדרה יותר מוצלחת.
אוקיי, תודה. קובי, אליך אחרון חביב בסבב הזה. אז מה אנחנו צריכים לעשות בימים הקרובים מול חמאס, כדי שחמאס יבין שעושה טעות גדולה?
אנחנו צריכים...
דרך אגב, ואני אומר לצופים שלנו, שאני מתייחס לחמאס כארגון בלשון זכר, ואתה תמיד משיב על חמאס כתנועה בלשון נקבה. כן, סליחה.
כי אני תמיד מגיע מהלשון הערבית, מהשפה הערבית, וזה תמיד בלשון נקבה.
אוקיי.
בכל מקרה, אין ספק שאנחנו צריכים לפגוע פגיעה אנושה בנכסים הצבאיים, של החמאס, ולא לחשוש גם מפגיעה בנכסים שיקרים מאוד לגורמים שהם גורמים חשובים ומשפיעים בחמאס, בעיקר בזרוע הצבאית, אבל לא רק.
כמו למשל, אני אתן לך דוגמה, כמו למשל הנקודות שבהם מחלקים את הכסף לציבור, נגיד, אנחנו יודעים בדיוק איפה הנקודות שבהם מחלקים את הכסף לציבור. יש משמעות גם במטרות סמליות מהסוג הזה, כן?
כן, שחלק מהנקודות הללו זה בסניפי דואר, שבהם גם מתבצעות פעילויות אחרות, אז זה קצת נכון. מגביל אותנו, זה חוזר למה שאמרה פנינה. אבל, אני אומר באופן מפורש, נכסים שיקרים לבעלי תפקידים בכירים בחמאס, בין אם בזרוע הצבאית ובין אם בזרוע המדינית, אין שום סיבה שמשפחותיהם של בכירים שכאלו, יוכלו להמשיך ולהיות מה שנקרא ספונים בבתיהם בנחת, וידעו שביום שאחרי המערכה הם גם חוזרים לאותו בית מפואר בדרך כלל, בהשוואה לתנאים העלובים שגרים בהם שאר האזטים. צריך לפגוע בנכסים הללו, בוודאי שבכל מה שקשור בנכסים הצבאיים, ובוודאי בכל מה שיכול להיות פוטנציאל לחידוש תהליכי ההתעצמות הצבאית שלהם בעתיד לבוא. אנחנו צריכים לתת את הדעת כאן גם לכל סוגיית ההברחות, אמנם הצלחנו לצמצם משמעותית, גם בסיוע מצרי, לאורך ציר פילדלפי, לצמצם משמעותית את פוטנציאל ההברחות, אבל אין לי צל צילו של ספק שההברחות נמשכות לרצועה. ולכן צריך לחשוב
עצמי,
על כל...
והם פיתחו יכולות של ייצור עצמי.
בוודאי. כן. ולכן כל מה שישמש גם לטובת השימוש ביכולות עצמאיות, אנחנו צריכים לפגוע בו. ולהערכתי, הפגיעה הזאת צריכה להיות פגיעה קשה, גם אם הפגיעה הזאת עכשיו, למשל, תהיה פגיעה בחקלאים פלסטינים, כי אנחנו נפגע במחסני דשנים, אוקיי? אנחנו נדאג אחר כך למצוא את המנגנון המתאים, להעביר דשנים כאלה בפיקוח הרבה יותר טוב לחקלאים ביום שאחרי. אבל עכשיו צריך לפגוע ככל שרק ניתן ביכולות שלהם, וצריך ליצור שם מה שנקרא את האפקט שהוא לא רק ברמה התודעתית, לא רק פטריות השן, אלא נזק אמיתי ליכולות ולנכסים שלהם, ולהביא אותם, כמו שאמרתי קודם, אל מעבר לשיא ההצלחה. הווה אומר שהם, במאמץ שהם עשו, או בהישגים שהם ניסו לייצר, הברכה הזאת לכאורה הופכת להיות כללה על ראשם.
תודה. אם אני אסכם את השיחה שהייתה לנו הבוקר, בואו נאמר כך, המטרה העיקרית של ממשלת המעבר במדינת ישראל, ואני מקווה שסוף כל סוף תהיה לנו ממשלה קבועה לאורך זמן שתוכל לייצב ולטפל בכל הנקודות החולשה שנחשפות לנו בערך כל בוקר מחדש, לאור שרת העטיפה היפה שהייתה מעלינו הרבה מאוד שנים. הדבר הראשון זה להרגיע כמה שאפשר את המתח בין הציבור הערבי לציבור היהודי בישראל, להרגיע עד כמה שאפשר את המתח בירושלים כן, בהר הבית, אל אקצה. זה לא פחות חשוב מאשר להמשיך להקות צבאית בחמאס, וצריך להשקיע בזה את המאמצים, את המחשבה, את התבונה, לא פחות מאשר בלחימה בחמאס. דווקא בלחימה בחמאס יש לי תחושה, אולי בגלל שבעברי אני איש צבא, שצהל ידע לנהל את המערכה הזאת בצורה טובה, אבל אנחנו הציבור במדינת ישראל צריך להבין, אנחנו צריכים להיות סבלנים, צריך עוד זמן כדי להגיע לתוצאות, חמאס מימש את מרב היכולות וההישגים שלו, ועכשיו הוא צריך לשלם על זה את התשלום, כדי לייצר כללי משחק חדשים שהם יהיו טובים יותר לנו, בניגוד למצב שהיה לפני כן. אז תודה לכם על ההשתתפות, בטח ניפגש בימים הקרובים, ויום טוב.